שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם מבט פנימי, אקטואליה, בריאה, קבלה. שלום לך, רב דוקטור מיכאל לייטמן.
שלום לכם.
שלום, שלום, נצא לדרך עם נושא ראשון. איך נחיה בעתיד? חברה בבעלות אילון מאסק הציגה קוף שהשתילו לו צ'יפ במוח, וכך הוא משחק במחשב בכוח המחשבה. אמנם מדובר רק במשחק טניס פשוט, אבל נראה שזה צעד גדול לעתיד. אילון מאסק אומר שהפיתוחים האלה יכולים לעזור כמובן לנכים, כדי לעשות דברים בכוח המחשבה וכך לתפקד טוב יותר. כשאני שמעתי על זה, בא לי מחשבה עוד יותר מתקדמת. מי יודע, אולי בעוד 100 שנה, אנחנו נשב בקורסה, ודברים יתרחשו בכוח המחשבה. לא נצטרך לזוז יותר מדי. מה דעתך? איך יראו החיים בעתיד?
אני בעד זה. מה יהיה בעוד 100 שנה, אני לא יכול להגיד, כי זה תלוי בהתנהגות בני אדם, בעיקר זה עם זה. יכול להיות שישבו וישחקו בכל מיני דברים, ויכול להיות שכבר לא יהיה שישב מישהו וישחק.
למה?
נו, אתה מבין שאנחנו נמצאים במצב שבכל רגע ורגע אנחנו יכולים לסיים את הקיום שלנו על פני כדור המסכן הזה.
תראה, לקחת אותי למחשבה הבאה שלי. אם היום דרך צ'יפ אתה יכול להעביר מחשבה דרך הצ'יפ והוא מתרגם אותה לפקודת הפעלה של פעולה פיזית, אז אולי נמציא איזה צ'יפ חכם שיגרום לאנשים לחשוב מחשבות יותר חיוביות, שיהיו בני אדם יותר סבלניים אחד לשני, יותר מתחשבים אחד בשני, שהעולם יהיה קצת פחות עם מלחמות. אולי בכיוון הזה צריך להתפתח. אפשר יהיה דרך הצ'יפים לעשות אנשים טובים יותר?
אני לא חושב.
למה?
כי אנחנו נמצאים סך הכל כתוצאות מאוצרות הטבע. ולפי התוכנית הטבע אנחנו צריכים להגיע בעצמנו להכרת הרע של הטבע שלנו, האופי שלנו. ואנחנו צריכים בעצמנו להגיע למצב שרוצים לשנות את הטבע שלנו, את חוקי הקיום שלנו, יחסים בינינו, כך שנהיה לכולנו מאוד מאוד קרובים וטובים.
תראה, אם אתה תחכה עד לרגע שבו אנשים ירצו להיות טובים, אז אולי נחכה עוד 1,000 שנה, וכמו שאמרת, אולי בדרך נשמיד את הכדור הזה פעמיים.
יכול להיות.
אז בוא ניקח צ'יפים ונזרז את התהליך. אם בסוף בני אדם צריכים לרצות להיות טובים, נשים להם איזשהו צ'יפ שיעורר בהם רצון להיות טובים.
אם זה הולך נגד תוכנית הטבע שאנחנו צריכים בעצמנו להגיע להכרת הרע, זה לא יתקיים.
תגדיר לי את הנגד הזה בדיוק. מה פה נגד מה?
אדם צריך לראות את עצמו ולהגיד שאני לא בסדר. שכל החיים שלי, הגרועים האלה, הלא טובים, שאני עושה הכל לרעת זולת, ובסופו של דבר גורם בזה גם כן רע לעצמי. כל זה אני גורם מתוך האגו שלי, ואני חייב בו לטפל. ולא יעזור לשום צ'יפ.
זו צריכה להיות הכרה עצמית של האדם?
כן.
ואם נניח שחלק מהאנשים יתקדמו במשהו לעבר הכרה כזאת, איך אז האדם ישתמש בכוח המחשבה שלו? יש גבול לכוח המחשבה של האדם?
כן. כוח רצון הוא יותר חזק מכוח המחשבה. שאני בכוח המחשבה יכול להגיד ש... זהו, אני הגעתי לסוף דעתי, לסוף המחשבה שלי, אני רע, יצרה, אדם רע מנעורה וכו' וכו', אני לא יודע מה לעשות עם עצמי. זהו, די. וזה סוף המחשבה. אבל, יחד עם זה, כמו שמסביר לנו חוכמת הקבלה, אנחנו יכולים להגיד, אבל זה לא הסוף. אלי, אני יכול לדרוש מכוח הטבע שהוא יטפל בי, שהוא ישנה, יתקן אותי. ואז הכל ישתנה.
איך נראה אדם מתוקן? מה יש בו?
טוב לזולת.
איזה מחשבות רצות לו בראש?
טובות לזולת.
המחשבה שלו יכולה לפעול ולשנות דברים במציאות אפילו בלי שהוא יפעל, רק בכוח המחשבה?
כן, ודאי.
מה הוא יכול לעשות למשל?
הכל. אם הוא נמצא במחשבה טובה לזולת, הוא יכול להפעיל אותה ולראות עד כמה שזה פועל.
חזק מאוד. נעבור לנושא הבא. פרדוקס האחדות. לאחרונה מדברים הרבה על אחדות, ברקע התסבוכת הפוליטית בישראל. כולם אומרים שאחדות היא מה שחסר, ושרק אחדות תציל את המצב. אבל מה הבעיה? כשמישהו מתחיל לדבר על אחדות, איך שהוא מתחיל, אנחנו מראש כבר לא מאמינים לו. כי כולם מדברים על אחדות, לא עולה כסף לדבר על אחדות. מנהיגים פוליטיים, אנשי דת, פרסומאים, גופים עסקיים, כולם מדברים על אחדות בשם האינטרס שלהם. ואני חשבתי שאולי בכל הסיפור הזה של האחדות יש איזה כישוף או כללה. אולי ככל שאנחנו מדברים יותר על אחדות, האחדות מתרחקת מאיתנו. אז אולי יותר טוב להפסיק לדבר על אחדות. מה דעתך?
לא, אנחנו צריכים לדבר על אחדות, אבל אנחנו גם כן צריכים לעשות על זה ביקורת.
איזו סוג של ביקורת?
בשביל מה האחדות? למה האחדות? על ידי מה אנחנו יכולים לקבוע האחדות? מאיפה יכולים ללמוד מה זה האחדות? וכן הלאה. יש בזה הרבה שאלות, שיטה שלמה, איך לבדוק ולקיים איזושהי בדיקה, ביקורת, איזה לימוד ממושג האחדות, ואחר כך כבר להתקרף אליו.
תראה, יכול להיות שמושג האחדות הוא לא רלוונטי לאדם המודרני? היום אנשים, כל אחד יש לו דעה משלו, אגו גדול, אף אחד לא מוכן להתפשר בכלום. אולי זה לא ריאלי לצפות מבני אדם היום במאה ה-21 להגיע לאחדות.
זה נכון, ודווקא במקרה כזה, אנחנו הכי ראויים לאחדות.
למה? זה הפוך על הפוך.
נכון, כי אנחנו רואים שבלי אחדות אנחנו לא יכולים, ולגשת לאחדות אנחנו גם כן לא יכולים.
איך יוצאים מהכישוף הזה? איך?
כנראה שיש פתרון, אבל הוא למעלה מאיתנו.
איפה זה למעלה?
למעלה, בטבע העליון. בהטבע, שאנחנו נמצאים בהטבע, נכון? היקום, אנחנו, לא חשוב, אנחנו נמצאים בסך הכל באיזשהו עולם הלא ידוע.
כן.
זהו. אז באותו העולם לא ידוע, יש מושג שנקרא אחדות.
איפה, בחלל?
בכל המציאות הזאת. אנחנו רואים ולומדים ומגלים מיום ליום שכולנו נמצאים קשורים זה לזה בדרגות דומם, צומח, חי, בני אדם, שאנחנו נמצאים למעלה מזמן תנוע מקום, שאנחנו, הכל נמצא בחיבור, וחיבור הזה זה נקרא הטבע. ואנחנו נמצאים בתוך הטבע הזה, ויכולים להגיע למצב שנלמד ממנה. איך אנחנו יכולים להיות גם כן קשורים בינינו ועם הטבע הזה, לא בצורה שאנחנו מזלזלים, מתרחקים, ממש בוטים לתוך האחדות, אלא רוצים להצטרף, רוצים להתקשר, רוצים להתקלל בזה.
מה חסר לנו? מה חסר לנו כדי להגיע לאחדות כמו שכל הטבע מאוחד?
להבין שלימוד האחדות, קיום האחדות, זה בעצם כל העתיד הטוב שלנו.
זאת אומרת, אחדות זו בעיניך לא איזו מילה שטוחה או סיסמה או סלוגן. צריך ללמוד את זה, לבקר את זה, להתעמק בזה, לחקור את המערכת הגדולה של הטבע.
להגיע לזה.
ולהגיע לזה.
להגיע לזה.
מה אתה מדגיש לי ולהגיע לזה?
לקיים את זה בכל הרצונות ומחשבות שלנו.
מאיפה הכוח?
מאין ברירה. אחרת אנחנו כולנו גומרים את הקיום שלנו.
מה יכול
להיות? הטבע כולו, כמו שאנחנו רואים, נמשך לאחדות. להתקשרות. לא ישראל, אני מדבר על יקום, אני מדבר על כל הטבע. שמיום ליום כמה שאנחנו חוקרים, אנחנו רואים שכל חלקי הטבע, בכל הרמות, בכל האופנים, כן? עד כמה שכולנו קשורים בכולם. ורק אנחנו בני אדם, ברצון שלנו המקולקל, האגואיסטי, אנחנו הפוכים.
איך מתקדמים?
צריכים לחפש איך אנחנו גם כן נכללים באותו חוק האחדות שהוא חובק עולם.
הוא חובק עולם?
כן.
תגיד את זה בבקשה, צריכים מה?
אנחנו צריכים לחפש איך אנחנו מגיעים לקיום חוק האחדות שהוא חובק עולם.
החיפוש יקדם אותנו? אפילו אם לא ברור לנו מהי התשובה?
גם החיפוש יקדם אותנו, כי אנחנו אז נדע בעד ונגד ו... נחקור את המצב שלנו ומצב החיצון של הטבע, ואיך אנחנו יכולים להידבק לזה.
נעבור לנושא הבא. שבועות והפרשנות לתורה. אנחנו בתקופת חג השבועות, חג מתן תורה. אם מסתכלים על זה לעומק, רואים שכל הפילוג בעם ישראל, לא רק היום, לאורך דורות, יסודו בפרשנות שונה לתורה. כולם מדברים על הערכים ועל המוסר הגבוה שיש בתורה, אבל כל אחד תופס לו משהו משלו, ובשם האידיאל הזה נלחם באחרים. יוצא שיש לנו טקסט של אלפי שנים, שכל אחד מוציא ממנו משהו שנותן לו הצדקה איך להיות נגד השני. השאלה שלי אליך היא ככה, ישירה. אולי אלוהים טעה כשבחר אותנו לתת את התורה לעם ישראל? היה צריך למצוא עם קצת יותר רגוע, פחות דעתן, פחות עקשן. איך אתה רואה את הדברים?
הוא בחר בעם הכי גרוע. הוא בחר בעם הכי גאוותני, אגואיסטי. כזה עם שלא יכול בחיים להגיע לא לחיבור ולא לאחדות. שאז העם הזה מגלה מי הוא באמת. ושאין לו ברירה לקבל שיטה העליונה כדי להגיע לאחדות. כי בלי אחדות הוא מגלה את עצמו שהולך לאבדון.
תראה, כשקוראים את התורה, לא עובר 5 דקות בסיפור שאין שם איזה רצח, איזה מרמה, איזה גניבה, איזה קומבינה. המילה להרוג מופיעה שם אין סוף פעמים באין ספור ורסיות. אם ככה, אם כתבו לנו כזה ספר ואמרו, זאתי התורה, אין פלא שהעם הזה אחר כך משתגע. לא יוכלו לכתוב משהו קצת יותר רגוע, קצת לא... יותר אהבה, סובלנות.
אנחנו לא משתגעים לפי הספר.
לא.
אנחנו משתגעים לפי האופי שלנו. זאת אומרת, הספר מדבר נכון עלינו.
כן, בדיוק.
הספר לא אשם שאני כזה.
לא, אין לי טענות לספר, אבל כאילו, אז מה יהיה? כאילו, גם אנחנו עצבנים, גם בספר כל הזמן עצבנות, היו כותבים תורה קצת יותר רגועה, קצת יותר אהבה בין אנשים.
אבל זה לא יהיה כבר עלינו. זה אולי יהיה על פינים, אני לא יודע, אבל
משהו בסקנדינביה, אתה אומר.
כן, נו, ומה היה? אז הם יושבים ומדברים ועושים, הם לא רעים ולא טובים, זה ככה זה. התורה כתובה לרשעים.
יפה.
כדי לעשות מהם צדיקים, אם הם ירצו.
מה זה צדיקים?
צדיקים שמצדיקים את הבריאה, שהיא כל כך רעה, והם יכולים על ידי הקיום נכון שלהם, ואהבת לך כמוך, להפוך את כל הבריאה לבריאה טובה.
אתה אומרת, ואהבת לרעך כמוך, נותנים דווקא לרשעים הכי גדולים.
אלה ממי צריכות. האחרים אפילו לא חושבים שהם צריכים את זה. לי גם ככה טוב, בשביל מה אני צריך, הכל בסדר. שאכן מי רוצה ממני, אני מי רוצה ממנו, הכל יפה, בסדר, שקט, רגוע. נו... היום כמו אתמול, ומחר יהיה כמו היום.
ישנים בעמידה.
כן.
אוקיי, אבל אם אני מסתכל על העם שלנו, ואני לא מדבר על מישהו אחר, אני מדבר גם על עצמי. כל אחד, כל ישראלי בעיני עצמו צדיק. באמת, לא בכאילו, הוא באמת מרגיש...
עוד יותר הוכחות שאנחנו צריכים לקבל תורה.
מה זה לקבל תורה?
שהוא צדיק.
מה זה לקבל תורה? מה זה?
לקבל תורה, לקבל שיטת התיקון.
מה צריך לתקן?
האגו של האדם.
איך מתקנים אותו?
זה כבר שאלה.
איך זה קשור לתורה?
תורה זה נקרא אותה השיטה, אותה אמצעי, כן? שעל ידה האדם מתקן את הטבע שלו.
איך הוא קשור לכל...
כמו שיש לך תורת חשמל, כן? תורת הרפואה. תורה זה...
הוראה.
רע.
אוקיי, איך זה קשור לסיפורים שאנחנו קוראים שם בחמשת חומשי תורה? חג מתן תורה. יש שם כל מיני סיפורים, כמו שאמרנו, הסיפורים עם אגו מוגבר, מאוד חזק. איך זה יביא אותנו לתיקון האגו שלנו, ליחסים של ואהבת? אנחנו לא שומעים אותך.
כי אנחנו מגלים שאנחנו רשאים, ושאנחנו חייבים תיקון, ומאין ברירה אנחנו מתכופפים, ומקבלים את התורה על הראש שלנו, ומקיימים אותה, כי אחרת אנחנו לא נוכל להתקיים.
מה צריך בדיוק לקיים? כל אחד לוקח מהתורה משהו אחר שהוא מאמין, שאותו דווקא צריך לקיים.
רק דבר אחד, ואהבת לרעך כמוך. אתה מבין? רק את זה, שום דבר חוץ מזה.
כשחוגגים את מתן תורה, מה בעצם צריך לחגוג כדי שהתורה הזאת תקדם אותנו לאיזה מקום טוב? מה צריך לחגוג?
שאנחנו קיבלנו שיטה, והיא עדיין עומדת לפנינו, ואנחנו יכולים להשתמש בה, מתי שאנחנו נגיע להכרחיות להשתמש, כי אחרת אנחנו פשוט גומרים את עצמנו כמו לימם.
אתה מדבר על שיטה, שיטה שמתקנת.
שיטה של תיקון, כן.
שיטה שמתקנת. איפה היא נמצאת השיטה המתקנת הזאת? בספר בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים. איפה בדיוק? באיזה סיפור?
זה בסך הכל סיפור התורה ש... ואהבת לרעך כמוך, זה הכלל שלה.
כולם קוראים את הסיפור הזה אלפי שנים, לא ראיתי שזה...
אבל אף אחד לא רוצה לקיים את זה.
פה מתהילה הבעיה?
בטח.
איך מטפלים בבעיה הזו?
צריכים להסביר לכל אדם ואדם, וכל הזמן להסביר, לחדש ולהסביר, שכל התורה מדברת רק על אהבת הזולת.
תראה, ואהבת לרעך כמוך זה משפט יפה, אבל כל אחד מוסיף לו תנאי, ואהבת לרעך כמוך בתנאי שהוא חושב כמוך. כי אם הוא חושב לא כמוך, פה מתחילה הבעיה, אין מה לאהוב. איך מצליחים לאהוב מישהו שחושב הפוך ממני?
אז בסך הכל, אנשים צריכים להגיע או על ידי לימוד ושימוש, או על ידי זה שלא יהיה להם ברירה, או מתוך הכרת הטוב, או מתוך הכרת הרע, שקיום תורה זה הכרחי כדי להתקיים, כדי לשרוד, כדי להגיע לחיים טובים, אמיתיים, גם לנו וגם לבנינו.
אם אני אקח את המשפט שאמרת, קיום תורה, חילוני, דתי, הרדי, ימני, שמאלני.
זה הכל לא חשוב.
כל אחד ייתן לזה פרשנות אחרת, מה זה נקרא לקיים את התורה?
אני לא רוצה לשמוע שום פרשנות, ואני לא מחלק אותם לחלקים כמו שאתה התחלת. בעיניי הם כולם שווים, לגמרי.
שווים במה?
בהכל. בזה שלא מקיימים שום דבר מה שהתורה דורשת. התורה דורשת רק ואהבת לרעך כמוך. ובזה אני לא רואה הבדל בין חילוני, הקיצוני לדתי הקיצוני.
ימני, שמאלני?
לא. אין הבדל. אף אחד לא מקיים את החוק של התורה ואהבת לרעך כמוך.
אפשר לקיים אותו?
כן. כתוב שכן יכולים. לזה יש לנו כוחות הטבע שיכולים לעזור לנו, לתמוך בזה.
מה התנאי להביא את הכוחות האלה?
בואו נתחיל רק להחליט. שזה מה שאנחנו צריכים.
יפה. נעבור לנושא הבא, קצת פחות משמח. עין הרע. עין הרע זו תופעה מוזרה, אבל אי אפשר להתעלם ממנה. הרבה פעמים אנשים מצליחים, חוששים מזה שהאחרים יקנעו בהם ויעשו להם עין הרע. יש אנשים שממש מאמינים שאפשר להזיק להם רק בכוח המחשבה. ואני שואל אותך ישר, יש דבר כזה עין הרע?
בהחלט.
אוהו, עוד יותר הכנסת אותי ללחץ.
למה לחץ?
איך זה עובד?
פשוט מאוד. המחשבות שלנו, הן משפיעות זו על זו. ולכן, כל מי שחושב עליי לרע, וההפך ממני, אם אני חס שלום חושב על מישהו לרע, זה משפיע. זה משפיע. רק הכוח, המחשבה שלנו הוא כוח מאוד קטן, כי הוא כוח אגואיסטי, לא מפותח, ולכן הוא ככה עובד, מקלקל לנו בסך הכל החיים שלנו לצורה אפורה כזאת. אבל כל מה שאתה רואה, כל הקלקולים, זה רק על ידי המחשבה רעה, עין רעה.
תראה, יש אנשים שפוהדים מעין הרע, ואז הם אומרים, אני אשים חמסה, אני אשים קמע, אני אעשה עוד כל מיני דברים.
מה שאתה רוצה, אתה יכול אפילו מה שאתה רוצה.
בדיוק, אז רציתי לשאול אותך, ההגנות האלה, הן עובדות?
לא, הן עובדות בצורה פסיכולוגית על בן אדם שעושה את זה.
מה זאת אומרת, זה נותן לו ביטחון?
כמו שהולכים עם החוט אדום.
למשל, זה נותן לי ביטחון?
זה נותן לך ביטחון פסיכולוגי, אבל זה לא שמשנה את המציאות באמת.
את ההקרנה השלילית ממישהו אליי, זה לא עוצר?
לא, זה לא. זה אתה יכול לעשות רק לפי ההשקעה שלך והקרנה חיובית על כולם.
אוהו, תסביר לי, מה אמרת עכשיו? זאת היא ההגנה?
כן.
מה היא אומרת? מה אני צריך לעשות?
אתה צריך לעשות טוב לזולת, ולהאמין שזה יהיה כי ההגנה שלך.
זאת אומרת, אני צריך להקרין ממני כוח חיובי?
כן.
ואז הוא ישמור עליי מהקרנה השלילית?
כן, אז אתה מוגן.
רוצה לשאול אותך עוד משהו. הרבה פעמים שאני מתלהב ממשהו טוב שקורה לי, אשתי אומרת לי, אל תתלהב יותר מדי שלא תעשה עין הרע. זה באמת ככה? צריך לפחד מלהתלהב יותר מדי ממשהו כי זה יכול לקלקל?
לא. לא, אבל זה צריך להביא אותך להמשך של פעולות טובות, נכונות לאחרים.
איך אני מביא לחיים שלי קצת יותר מזל, קצת יותר הצלחה, קצת יותר ברכה, קצת יותר שמירה מנזקים?
תתחיל לחשוב טוב על הזולת. ואתה תראה עד כמה אתה מתרחק מהרע, מפחד מהרע, מלשון הרע, מעין רע. תתחיל לחשוב טוב. ההפך. ואתה תראה, זה מגן בטוח, מאוד חזק, עליון רוחני.
ננסה. נושא אחרון. ירושלים בלגן סביב לה. לאחרונה יש הרבה מאוד אלימות בירושלים. אלימות סביב התפילות, סביב שליטה בעיר. ובכלל זה חוזר על עצמו לאורך השנים. אני זוכר כילד סיפורים מסבא שלי, מאבא שלי. עוברים הדורות והבלגן בירושלים רק טיפה משנה את העטיפות. כל הזמן יש שם בלגן. האמת, אני כבר התייאשתי מלחכות שפעם יהיה שקט סביב ירושלים. מה כתוב בקבלה? יש סיכוי שפעם יהיה שם שקט בעיר
כן,
הזו?
כן. אם היהודים יתקנו את עצמם.
מה זה אומר?
שום דבר חוץ מהם. אנחנו חושבים איך אנחנו יכולים לרסיין את הערבים ובכלל ועוד ועוד משהו. כלום. אנחנו צריכים לרסיין את היהודים.
איזה יהודים?
יהודים לא שעושים שם משהו או לא עושים.
אז מי?
אלה זה שמתנגדים לחיבור. ירושלים זה סמל של איכות, סמל של חיבור. בין כל העולמות, בין כל ה... זה מרכז של, של כל העולמות. ואם אנחנו רוצים שהעיר הזאת תגיע פעם לחיים שקטים, זה לא בתנאי שאנחנו מגרשים מישהו, או ההפך, אלא שאנחנו רוצים להביא לשם שלמות, שלום. זה אפשר רק על ידי אהבה. ואהבת לרחק כמוך, זה מה שחייב להיות. ואנחנו צריכים להתחיל לעשות את זה בינינו וכלפי האחרים. ואתה מכיר אותי, אני לא יפה נפש ולא כלום. אלא זה כוח היחידי שיכול להחזיר ירושלים לשלום.
תגיד, מבחינה גיאוגרפית, יש משהו מיוחד בפיסת האדמה הזו שעושה את העיר קדושה?
כן.
מה יש שם?
יש שם מפגש עם עולם הגשמי ועולם הרוחני.
איפה המפגש הזה?
בירושלים.
איפה ספציפית?
במקום הקודש קודשים.
מה נפגע שם עם מה?
זה אני לא יכול להגיד, כי אנשים התחילו לחפש איפה ששם, ויקחו משם אדמה, ויהיה שם בור גדול. אתה מבין, זה לא, זה הכל רוחני.
מה זה אומר רוחני?
רוחני שזה לא פיזי, שכוח העליון נוגע בכוח התחתון.
אני יכול להשיג את הכוח הזה, העליון?
אם אתה תפתח בך כוח העליון, כוח השפעה ואהבה, אז ודאי שכן.
מה ייתן לי הכוח הזה? מה אני אוכל לעשות?
אתה תוכל על ידו לאהוב את כולם.
זה מתקשר לנוסחה שאמרת לי קודם, יהיה שקט בירושלים רק כשאנחנו נייצר בינינו אהבה?
אמת.
זאת אומרת, לבנות בינינו קשרי אהבה, אפילו פה בינינו היהודים.
ירושלים שבלב של כל אחד ואחד, זה מה שאנחנו צריכים לבנות, וזה כוח האהבה, מרכז האהבה, ואז אנחנו מביאים כוח האהבה ושלום ושלמות לכל המציאות, לא רק בירושלים, ולא על אדם אחד, אלא על כולנו, כולם כולם, על כל העולמות.
האחריות לשקט בירושלים, לפי התפיסה שציירת,
רק על יהודים.
יעלנו.
כן.
זאת אומרת, אין מה לצפות שהעולם יירגע עם הביקורת שלו עלינו.
לא.
אין.
אין. כי העולם הוא לא שלם, העולם הוא גולם. הוא לגמרי לגמרי לא יכול לעשות כלום. הכל זה מכוון עלינו, עד שאנחנו באמת נקיים מה שצריך.
תגיד, כשלנו היהודים יהיה קצת יותר מהכוח הזה של האהבה, איך העיר הזאת תראה?
מקום של אהבה. פשוט מול, כולם מרגישים מה זה נקרא אהבה. פסטיבל של אהבה.
מה הרגישו הערבים?
כמונו.
מה הרגישו בעולם?
גם כן כמונו.
פסטיבל של אהבה?
כן. אבל במובן הטוב.
אתה חושב שירושלים אמורה להיות הבירה של כל העולם?
ודאי. ודאי. היא גם ככה בירה של כל העולם. בירה רוחנית.
היום היא בירת הסכסוכים.
זה תלוי בנו.
היא תהיה כמו מעיין?
היא תהיה כמעיין שהיא ממש מפזרת לכל העולם ניצוצי אהבה.
זה מקסים. תגיד, אתה חושב שאנחנו נזכה לחיות בזמנים כאלה?
זה תלוי בהפצה שלנו.
כלומר, איזה רעיון צריך להתפשט?
כמה שנצליח להסביר את הדברים האלה בצורה רחבה ומתאימה לקהל הרחב ולכל העמים.
הרב לייטמן, זה הכל היה נורא נורא מקסים. תן לי איזה ברכה עד לתוכנית הבאה.
רק שתשמע את הלב שלך עד כמה שהוא רוצה להגיע למימוש האהבה בינינו ובין כל באי עולם.
אמן ואמן. תודה רבה לך, הרב לייטמן.
כל טוב.
תודה גם לכם שהייתם איתנו. מבט פנימי. כל טוב, להתראות.